שלום לכם אהובה ידידיי מורב רבותיי, שיר זה נמסר לזכות נכה גדול בת רב חיים צבי ולי נשמת רב חיים צבי בן אליהו. אנחנו נלמד בסייעתא דשמיא את הספר תורה אור של הקדוש רב שניאור זלמן מליאדי בפרשת יתרו, וכל העם רואים את הקולות. כתוב בפסוק, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר. להבין למה היה קול שופר במתן תורה, וכי לכלי שיר היו צריכים, ועוד, כי אין כלי זמר משובח ממנו. אז ראשית כל, ידוע שדברי חכמים בנחת נשמעים. אז כאן היו צריכים לקבל את התורה בפנימיותם. אז היה עדיף לתת עין את התורה בחשאי, ולא היה עין הרע שולט בהם. כמו שמביא בפלח רימון, אני מתבסס פה כמובן על הביאור למאמר, אני נעזר בו. ועוד, גם אם נאמר שיצורך בכלי שיר, וכי אין כלי שיר, כלי זמר משובח ממנו. אילו היה הקול שופר בשביל שיר וניגון, אומר אדמו"ר האמצעי, לעורר את הכוונה שבלב, כמו הלו בתקע שופר, הלו בחמישה קולות של שאר כלי זמר, נבל וכינור, זה יותר ערב משופר, ועד הרב יש חרדה גדולה בכל שופר. העניין, אומר הבעל התניא, הנה כל השופר הוא קול פשוט ומטיל אימה, שהוא קול חרדה, כמה שכתוב, אם יתקע שופר בערבם לא יחרדו, וכן במתן תורה כתיב, היו קולות וברקים וכל שופר חזק מאוד ויחרד. אך על כל זה נקרא שופר על שם שפרו מעשיכם, שהוא ממשיך תענוג שבו ועל ידו למטה להיות התאבות תענוג. כידוע, שמו של דבר בלשון הקודש מורה על עניינו ותוכנו המיוחד. אז שופר הוא מלשון יופי ועונג, שפרו מעשיכם תענוג. והגם שנתבאר לאל שאין בני אדם מתענגין מהקול הפשוט של שופר, שזה רק, זה קול מפחיד, וזה לא כמה קולות, זה לא כמו תזמורת. היה אפשר לעשות את זה יותר, הרבה יותר יפה, אפשר לעשות פילהרמונית בהר סיני. אבל אף על פי כן זה נקרא שופר על שם היופי והתענוג, לפי שהוא הממשיך את התענוג, כי הוא מבחינת מקור התענוגים. כלומר, אמנם בקול שופר עצמו אין שום תענוג לנפש השומעו, אבל היא הנותנת כידף מפני זה ביכולתו להמשיך את עניין התענוג, כי הסיבה לכך שכל שופר אין בו תענוג הוא מפני מעלתו, לפי שהוא למעלה מבחינת תענוג פרטי. אלא השורש של כל שופר הוא במדרגה גבוהה מאוד, בחינת מקור התענוגים, כמו שהרבי יבאר לכמן. והמשכה זו הייתה צריכה להיות במתן תורה מבחינת קמחה מקור חיים, מקור התענוגים. אז עכשיו מובן הטעם שבמתן תורה היה קול שופר דווקא ולא כלי זמר אחר, כי במתן תורה הייתה המשכה ממהותו ועצמותו התברך, עליו נאמר קמחה מקור חיים, היינו שהטעם מהותו ועצמותו התברך, המקור של כל החיים ושל כל התענוגים מבחינת מקור התענוגים, והוא למעלה מעלה מבחינת עונג העליון. ובחינה זו נמשכת דווקא על ידי קול פשוט של השופר. וביור עניין זה, כי הנה, צריך להבין עניין מתן תורה, שרי גם קודם מתן תורה היו צדיקים ונביאים כמו אדם הראשון חנוך ומתושלח. ואברהם קיים כל התורה עד שלא נתנה, כמו שכתוב וישמור משמרתי רק שיעזב ברוחניות, ואיזה שינוי היא בנתינת תורה בגשמיות. אז אבות קיימו את כל התורה, אבל לא בצד הפשוט בגשמיות, אלא ברוחניות. אז איזה שינוי נעשה עכשיו שהתורה נתנה בגשמיות? אך הנה מעלת אברהם אבינו הייתה הלוך ונסוע נגבה, שנעשה מבחינת מרכבה לבחינת נגבה. כידוע, מידתו של אברהם אבינו הייתה מידת החסד ואהבה, כמו שכתוב אברהם או אבי, כמו שאמרו חז"ל, אמרה מידת החסד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מימי היות אברהם בארץ לא הוצרכתי אני לעשות מלאכתי שאברהם עומד ומשמש במקומי. וזהו פירוש הפנימי למה שנאמר על אברהם הלוך ונסוע הנגבה, פירוש שהיה הולך ונוסע ממדרגה למדרגה עד שבא הנגבה. מה זה הנגבה על פי הקבלה? נגבה זה דרום, סטרא דימינא, שכן עומד ופניו למזרח, צד דרום הוא לימינו. וזה לשון הכתוב בתהילים, צפון וימין אתה בראתם. זאת אומרת יש צפון וימין, אז דרום זה ימין, אז ימין הוא בחינת חסד ואהבה, כמו שכתוב בזוהר, חסד דרוע ימינה, זה צד יד ימין. אז אברהם אבינו הגיע לצד לנגבה מידת אהבה עליונה, וכל כך היה הולך מעלייה לעלייה עד שהיה בבחינת מרכבה ממש לאהבה זו עליונה, עד שאתה בבחינת גילוי בנפשו ממש, כמו שכתב בתור אור דיבור מתחיל בחודש השלישי. אז מה הכוונה שהוא היה מרכבה? נעשית בחינת מרכבה לבחינת נגבה, זה ביטול מוחלט, כמרכבה גשמית שהוא ביטול גמור אל הרוכב ואין לו שום רצון עצמי כלל. אז בחינת מרכבה לקדוש ברוך הוא, שאין לאדם שום רצון לעצמו, וכל רצונו הוא אך ורק למלות רצון הקדוש ברוך הוא כגוף האדם, שהוא בטל בביטול מוחלט אל הנפש, ואיננו דבר לעצמו זולת הנפש, שיהיה צריך לצוות עליה למלות רצון הנפש, אלא כל עניינו אך ורק למלות את רצון נפשו. וזה הכוונה שאבות הן אינה מרכבה, שכל עובריהם כולם מיהיו קדושים מובדלים מענייני העולם הזה, כמו שכותב בתניה, ולא נעשו מרכבה רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם, כל מעיינם היה רק לקיים את רצון הבורא. אז אברהם אבינו היה בטל ביטול מוחלט לבורא, אז הוא נסע הלוך ונסוע הנגבה לבחינת נגבה לבחינת חסד. דהיינו בחינת רצו ושוב. רק אבי חיות המרכבה כתיב, והחיות רצו ושוב במדרגת אברהם שהייתה מעלה מהם, הנקרא הלוך ונסוע. בחינת מרכבה מורה על ביטול מוחלט, ואברהם אבינו הגיע לדרגה זו שנעשה ביטול בבחינת מרכבה ממש ובבחינת ביטול מוחלט אל אהבה עליונה. אומנם עד שהגיע אברהם למדרגה זו היה הולך ונוסע, הולך ונסע למעלה הוא עניין רצו ושוב למטה, שמה שנקרא למטה בחינת רצו ושוב נקרא למעלה הולך ונסוע. הלוך הוא בחינת רצו ונסוע הוא בחינת שוב. כלומר, זאת אומרת, מסביר האדמו"ר האמצעי, אברהם אבינו היה הולך ועולה בעבודתו ממדרגה למדרגה באופן תמידי, ועלייתו הייתה בבחינת רצו ושוב, כי כל העלייה ממדרגה למדרגה היא על ידי שתי בחינות אלו, רצו ושוב. הוא מתקרב, מתרחק, מתקרב, מתרחק. זה העבודה של אברהם אבינו על דרך משל השוחה במים, שכדי להתקדם קדימה הוא פושט ידו אחת לפניו למעלה, הוא בא בשעה ומשיב את ידו אחרת לאחור למטה, וכסדר הזה עושה תמיד עד שמגיע למקום חפצו. וכן אוף הפורך למעלה שמנענע בכנפיו למעלה ולמטה, רצו לזה למעלה ושוב זה למטה, ועל ידי זה ביכולתו לעלות מעלה מעלה, וכך כל הנוסע וניזוז ממקום למקום. אי אפשר, כי אם ברצו ושוב כנוסע ממקום למקום, שינוח ויחזור וינוח ויחזור, כמו בית מעשות שבא מדבר. הוא מסביר אדמו"ר האמצעי, וזה היה באברהם אבינו שנאמר בו ויעבור אברהם בארץ, שהנוסע ממקום למקום בארץ ישראל, שנסיעת הזאת בארץ ישראל היה שורש המקור כללית לקיום המצווה בארץ ישראל, המצוות בארץ ישראל לבניו אחריו, שישמעו דרך הוויה בבחינת רוחו ונשמתו דווקא, ופירוש הלוך ונסוע, היינו שהיה הילוכו ונסיעתו בקודש העליון, ממדרגה למדרגה גבוה יותר עליונה, ממדרגה למדרגה גבוה יותר עליונה בכל יום ויום. ואנו על ידי שהיה ניזוז וניתק ממקומו וגופו במסירות נפש ובעבר רבה ובעיקות ותקשרות אמיתית בשם אחד, ועומק ליבו ונפשו יותר בהפשטת הגשמיות, ולהיכלל ולהידבק בנשמתו כאחד, והלוך ונסוע שהלך ונתעלה על ידי דבקות ועבר רבה שלו בעבודתו התאמה בכל יום מדרגה למדרגה עליונה יותר, כמו כל העלייה למעלה למעלה ברום המעלות שבחינת רצו ושוב. זאת אומרת, רגע קצר הוא הפסיק עלייתו, נח, המשיך, נח, המשיך, רצו ושוב, עד שנהיה מרכבה ממש למידת החסד. ומה הוא ממשיך הרי בעניין רצו ושוב? אז אנחנו רוצים להבין יותר את העניין הזה של רצו ושוב. הן בחיית הקודש, הן בעבודת האדם. הנה כתיב עושה שלום במוריו שיש אש ומים ואין המים מכבים את האש. עושה שלום במורה בקו שיש להפכים, יש את מיכאל של שר של מים וגבריאל שר של אש, וטבע האש והמים שהם הופכים זה מזה. אבל הקדוש ברוך הוא עושה שלום ביניהם, ולכן אין המים מחבים את האש ואין אש מחבת המים. ולכאורה אינו מובן, אומר הרבה, איך שייך לומר במרומיו אש ומים? ומהו המים מחבים את האש עד שהוא צריך לעשות שלום? אז מה התוכן שיש למעלה מים שסותרים את האש, שמחבים את האש? אך העניין אש ומים הן הם בחינת רצו ושוב. בחינת אש ומים למעלה הן שתי תנועות הופכיות בעבודה הרוחנית של המלאכים וחיות הקודש. וכפי שיבואר להלן, שטבע האש לעלות למעלה רצו, וטבע המים לרדת למטה שוב. וזהו הפירוש הפנימי בכתוב, והחיות רצו ושוב, שמלאכים חיות הקודש נמצאים תמיד בשתי תנועות אלו, של רצו, אש, למעלה ושוב מים. אז בפרק זה הרבי יבאר עניין רצו, אש, ובפרק הבא יבאר את עניין השוב מים ועניין עושה שלום במרומיו. ונקודת העניין הוא תנועת רצו, אש, כי הצימאון וההשתוקקות לעלות ולהתאבק באור אין סוף ברוך הוא. כי כאשר משיגים את גדלות אין סוף ברוך הוא, ועד כמה חיות האלוקית המתלבשת בעולמות ונברים להחיותם ולקיימם, היא הרה וזיו ולבד ממנו יתברך, ואין לה ערך כלל לגבי מאותו ועצמותו יתברך, מתעוררים מבחינת רצו, ההשתוקקות וצימאון גדול, לעלות ולהתקלל באור אין סוף. ותנועת שוב זה המים, היא תנועה הופכית מתנועת רצו, ועניינו לשוב ולנוח ולעמוד על עמדו, ולא להשתקק לצאת ממעמדו ומצבו, והיינו כאשר מגיעים לדרגה נעלית כל כך שאין שייך בהשגה כלל, מגיעים לידי ביטול גמור ולא מרגישים שום רגש עצמי, אפילו לא בחינת רצו ושתוקקות שקודם לכן, והיא בחינת שוב לאחור מבחינת הרצו הקודם לזה. ועניין עושה שלום במרומיו הוא השלום והאחדות בין שני התנועות, שתי התנועות של רצו, של התקרבות, של השתוקקות, של הצימאון, להיכלל באור אין סוף, והשוב התנוע הפכית לא לשתוקק לצאת מעמדו ומצבו ביטול המוחלט. ממשיך הרבה, הוא כאן הודע שיסוד האיש בלב ששם הצימאון בחינת רצו, כמאמר אמרץ לבך, לבך דייקה. כתוב בספר יצרה אמרץ לבך שוב לאחד. פירוש אמרץ לבך הוא כמו כמו שכתוב, קלה שירי ובשרי ולבבי שבחינת הצימאון וגודל התשוקה שבלב. כמו שכתוב, צמא לך נפשי, ולפי שיסוד האיש הוא בלב כידוע. ועל כן יתגבר בלב את צימאון בריש ואיש התשוקה להיכלל להידבק באור אין סוף ברוך הוא. כך מסביר הרבי בתו קוף סמך היי. וביור עניין זה של רץ ליבך, כותב אדמור אמצעי, ידוע שזהו מה שלב רץ במרוצה, שהוא מגודל עוצם התשוקה נפלאה וגדולה בלב, בחינת כליון ממש, כמו כלה שירי ובשרי, כלה שירי ובלבבי, שהלב תכלה על דבר שמשתוקק אליו ביותר, כמו קרטן נפשי, וזה הבא מבחינת יסוד האיש שבלב, מחום הטבעי שנבער ברשבי אש שלבת ממש, והוא בחינת הצימון שבלב, שצימון בא מיסוד האיש דווקא כידוע. וכך ממש מתגבר בלב הצימון והתשוקה ברשבי אש התלהבות אלוקית להיכלל להידבק באלוהים חיים. צמא לך נפשי, נפשי הביתיך וכי גוונה, דאגם שתשוקה זו מלובשת בחום ואש הטבעית שביסוד האש הטבעית שבלב, מכל מקום זה בא מבחינת הנשמה האלוקית, שתתלהב ותתלהט באש אלוקית לחשוק ולחשוף בקריון לשם אחד, כמה שכתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי דווקא, וכן צמא לך נפשי. אז זה הכוונה שיסוד האיש בלב, שם הצימאון, שם הרצו, אם רץ ליבך. זה הקל השארי ולבבי, הצימאון הגדול והתשוקה בלב להידבק בו התפרח. ואני על ידי בינה ליבה, שכמו שכתוב בתיקוני זוהר בהקדמה בפתח אליהו, שישים אל ליבו ויתבונן בגדולת אין סוף ברוך הוא. אדם יכול להגיע לבחינת רצו ותשוקה בלב להתקלל באור אין סוף ברוך הוא, על ידי כוח הבינה שבנפשו. כמאמר הזוהר, בינה ליבה ובעל לב מבין, שהלב מתעורר על ידי כוח הבינה אינו שישים אל ליבו ויתבונן, זה בינה בגדולת אין סוף ברוך הוא. ועל ידי התבוננות זו יתעורר ליבו ברצון ותשוקה לדבק באור אין סוף ברוך הוא, כמו שיבואר להלן. שכשמו כן הוא, מה שמו אין סוף ברוך הוא? אין לו סוף ואין לו תכלית, רק הודו על ארץ ושמיים, ומלכותך מלכות כל עולמים, שכל עולמי חיותם וקיותם ותאבותם מיין ויש, ובחינת מלכותו יתברך, שוב בחינת הרע בעלמא את פשטות לסודתו, שאינו נוגע לעצמותו ומאותו כביכול. כתוב, והפירוש הוא, מלכותך מלכות כל עולמים, שזה גודלו ועוצם מלכותו יתברך, ומלכותו על כל העולמות, כל העליונים והתחתונים. והפירוש הפנימי הוא שהכתוב מתאר את גודל ההפלא של מותו ועצמתו התברך, איך הוא מרומם ונשגב ומובדל לגמרי מכל גדר העולמות, ואומר שהתאבות כל העולמות, כל העולמים, הן העליונים הן התחתונים, הן העולם מבחינת ספירת המלכות בלבד, כמו שכתב בלקוטי תורה דרושים ליום כיפור, שכל את העולמות זה רק מבחינת ספירת מלכות, מזיו והרע בלבד ממנו התברך, ולא ממהותו ועצמותו. וכמו שכתוב בלקוטי תורה בשיר השירים, כמו הדרך משל מלך בשר ודם, שבחינת היותו מלך על המדינה אינו בחינה ממהותו ועצמותו, כי מהותו ועצמותו מהו, שהוא חכם ונבון רק עניין מלכותו, הוא מה ששמו נקרא לים שמולך על הארץ. וכך יובן ממעלה שהתאבות ובריאת כל העולמות העליונים ותחתונים הוא רק על ידי מידת המלכות, שאין לכל העולמות ערך ושייכות למותו ועצמותו יתברך, שהוא רם ומתנשא מהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתנשא מכל העולמות, והחיות והתאבות העולמות נמשך רק להם, רק ממה שנקרא יתברך מלך עליהם, ואין מלך בלא עם. אז זה הקיום שלהם שהוא נקרא מלך, וזה הפירוש הפנימי הודו על ארץ ושמיים. כלומר, רק הערה וזיו בלבד של הקדוש ברוך הוא מתלבשים בארץ ושמיים להחיות אותם. אבל הוא יתברך בעצמו קדוש ומובדל מכל גדר הבריאה, וכשמו כן הוא אין לו סף ואין לו תכלית. ממשיך הרבי כי הוא, זאת אומרת השם, קדוש ומובדל מגדר אלמין, לא מבחינת ממלא ולא מבחינת סובב. זאת אומרת, לא רק שהוא לא מתלבש, הוא בעצמו לא מתלבש בפנימיות העולמות, והוא גם לא בחינת מקיף עליהם למעלה, כי זה סימן שיש לו איזה יחס לעולמות, אלא עצמותו התברך מרומם ומובדל מכל העולמות עד שהם ביניהם שום יחס, והתאבות העולמות הוא רק מבחינת זיו והרע ממנו התברך, היינו התפשטות הערתו אל הזולת העולמות, וזוהי בחינת מלכותו התברך. אשר על כן ממשיך הרבה, איך התבוננות זו מעוררת את בחינת הרצו בלב האדם, אשר על כן תכלה ותחשוף נפשו להיכלל ולהיבטל במציאות באור אין סוף ברוך הוא ממש, לדווקא בו ממש, על ידי ההתבוננות בגודל ועוצם ההפלאה וההבדלה של מהותו ועצמותו התברך ביחס לעולמות, ועד כמה כל העולמות לא חשבים לפניו התברך, ותאבותם היא רק מזיף והרע ממנו, יתעורר לב האדם ברצו ותשוקה אליו יתברך להיכלל להיבטל בו, כי יבוא לידי הכרה אשר כל הדברים שבעולם, אפילו הדברים הכי חשובים והכי נעלים, אפילו האורות והגילויים הרוחניים הכי נעלים, כולם כלא ממש חשיבי לגביו יתברך, והידי זה תתעורר בליבו תשוקה גדולה ועצומה לדווקא בו יתברך בעצמו. רואים את כל העולמות הן הגשמיים הם הרוחניים, ויודעים שהכל זה רק ניצוץ אחד הרע זיו בלבד של הבורא, אז אנחנו רוצים את הכל, אז זה יעורר את התשוקה ואת הצמאון לדווק בו יתברך, וזוהי בחינת הרצוע המעוררת בלב האדם כתוצאה מהתבוננות בגודל ההפלאה והבדלה של הקדוש ברוך הוא מהעולמות. ולכן החיות רצו ושוב במרכבת יחזקאל נאמר, ודמות החיות מראה הם ככך לאש בוערות, כמראה הלפידים היא מתהלכת בין החיות ונוגעת לאש, ומן האש יוצא ברק, והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. וביור העניין הוא, כשם שיתר האדם למטה על ידי התבוננות בגדולתו יתברך, ואיך הוא למעלה מכל גדר העולמות התעורר נפשו בבחינת רצו ותשוקה לצאת מן הגוף, ולעלות להיכלל באין סוף ברוך הוא. אז אומר הרבי, כדוגמה זו במלאכים ושרפים עליונים, תכתיב בהם בחיות רצו ושוב, פירוש שהחיות, זאת אומרת המלאכים ושרפים וחיות הקודש, הם בבחינת רצו ברשווי שלהבת כה בתמידות. ממשיך האדמור, כי באותם משיגים החיות הנמשך להם בקדושת אין סוף ברוך הוא שאין לסוף התחילה, הרי הם בוערים כמראה הלפידים בבחינת רצו, כי היא מתהלכת תמיד היות שחיות הקודש משיגים תמיד את החיות האלוקית הנמשכת להם מאור אינסוף ברוך הוא לצורך חיותם וקיומם, הרי הם מתלהבים ובוערים כמראה הלפידים, כמו שכתוב בפסוק תמיד, באהבה עזה ותשוקה אליו יתברך, ושתוקקות עצומה בבחינות רצו לצאת מההגבלות שלהם ולעלות להידבק ולקלל בקדושת אור אינסוף ברוך הוא עצמו, כפי שהולך הרב ומבאר כי היא מתהלכת בין החיות, שהחיות הנמשך להם, זאת אומרת לחיות הקודש, היא מתהלכת תמיד בבחינת רצו גם כן, להיות ולהישך תשוקתך, להיבטל, להיכלל באור אינסוף ברוך הוא ממש, כי שלב את העולם אליה. זאת אומרת שערה אלוקית מבחינת המלכות, מבחינת המלכות הנמשכת ויורדת למטה לחיות את העולמות והנברים, היא עצמה בתנועה תמידית של רצור וצימון להיכלל ולהידבק במקורה ושורשה באור אינסוף ברוך הוא, כמו שלהב את העולם אליה הנמשכת בטבעה על מקור האש הכללי, וכמו ניצוץ קטן של אש עומד בקירוב לאבוקה גדולה הנמשך בטבועה על אבוקה ורוצה להידבק ולהיכלל בלב האבוקה, וכך החיות האלוקית היא בתנועה תמידית של רצוע ועלייה לעלות ולהיכלל בשורשה באור אינסוף ברוך הוא ממש, וחיות זו היא מקור החיים והחיות של כל העולמות כולם, כולל גם המלאכים ושרפים וחיות הקודש, שכולם מקבלים את חיותם ומתווים מעין ליש מבחינת מלכותו יתברך. וזו היא משמעות הפנימית שלה כתוב, היא מתהלכת בין החיות, היא מתייחסת להערה והחיות האלוקית מבחינת מלכותו התברך, הנמשכת לחיות העלמות והנבראים, כולל המלאכים וחיות הקודש, והיא מתהלכת בין החיות, כלומר, החיות האלוקית היא הנמשכת למלאכים וחיות הקודש בין החיות, להבותם ולהחיותם מעין ליש, מתהלכת תמיד בבחינת רצו ועלייה, להיבטל ולהיכלל באור אינסוף. והמלאכים וחיות הקודש המשיגים את החיות האלוקית שבהם ומרגישים איך היא נמשכת תמיד למעלה בתנועה של רצו להיכלל באור אינסוף, הרי מתעוררים גם כן בתנועה של רצו, וכהמשך הכתוב, והחיות הקודש רצו ושוב, זאת אומרת, הם מקבלים מהאור והרה והזיו של הבורא, אז יש להם תשוקה לעלות מעלה מעלה, זה בחינת רצו. עכשיו הוא יבאר תוכן עניין שוב, וביור עניין העלייה התמידית לאלוקות על ידי רצו ושוב. אך אחר כך, לאחר שנתעוררו חיות הקודש למעלה, ונפש האדם למטה בחינת רצו, הם בחינת שוב, וכמאמר אם רץ לבך, שוב לאחד. ביור העניין הפי אדמור אמצעי, לאחר שעולים מדרגות רבות זו למעלה מזו, בבחינת רצו, ושוקד ובשפי אש האלוקית, על ידי השגה של בינה, הנה שמתבוננים שהכל מחיות האלוקית, כמו שהסברנו, כאשר מגיעים למדרגה העליונה ביותר שאין שייך שם שום השגה ותפיסה, אז כל ההשגות הקודמות מתבטלים שם לגמרי, הוא כאילו לא השיג כלום כעניין החקר אלוקה תמצא, ואזי הוא בא לבחינה ומדרגה של ביטול במציאות לגמרי מכל וכל, לא יוכל לעלות עוד ברצוע והשגה אלוקית יותר, ובהכרח שיהיה אז בבחינת שוב לאחור ממש. הוא מגיע גבוה גבוה, ואז כל ההשגות הקודמות מתבטלות, אז כאילו הוא לא עושה כלום, ואז יש לו ביטול במציאות, זה בחינת שוב לאחור. והיינו, כמו שאומר הרבי, כמו מלך משל בשר ודם, כשמע מרחוק שמלך בא בעיר, אז זה רץ לקטור במוצא גדולה ותשוקתו גדולה לראותו, זה רצו. אבל כיוון שהגיע מקרוב אל המלך, אזי נופל על הארץ בשתחווה, ואין בו רוח וכוח להרים ראש נגדו, ושנתפתל לגמרי מכל וכל. זה בחינת שוב. הוא על דרך משל הרץ בנהר, שעולה ממדרגה למדרגה מנמוך לגבוה, זה רץ לבך. כאשר בא למקום הנעלה ביותר שלא יוכל לרוץ עוד ולתעלות משלשם, אז זה יבחר שיעמוד שם, ואז אחר כך ישוב לאחור, זה שוב לאחד. ובחינת שוב הזה הוא מבחינת יסוד המים שבמוח, בחינת חוכמה, כוח מה, מה פשפשת, מה ידעת? זה מבוסס על הזוהר בכמה מקומות. בחינת השוב נמשכת מבחינת החוכמה שבנפש, בניגוד לבחינת רצו, שזו המשכה מבחינת בינה. אבל שוב זה מבחינת חוכמה, כי חוכמות היא עוד כוח מה. עניין הביטול אליו התברך, ובבחינת החוכמה מורגש אמיתת העניין, גם כאשר אין לו השגה בעומק, אורך ורוחב. והיינו שבבחינת החוכמה אין הדגשה על המציאות של האדם המשיג, שאז מורגשת מציאות האדם, והשתוקקות שלו בבחינת רצו, אל האדם מתבטל, ורק הדבר הנתפס בכוח החוכמה נרגש. ויכול להיות שהוא למעלה מכלי השגתו, והוא מקבל את הדבר רק כשהוא נראה אליו בכוח החוכמה שלמעלה מכלי שכלו. ולכן אומרים עליו, מה פשפשת, מה ידעת? כי לא שייך בזה שום מדיעה, זה החוכמה ששמה שאתה מרגיש, אבל אתה לא יכול להבין את זה לעומקו. ובחינה זו של שוב בא מיסוד המים שבמוח, שהוא מקרר את האש ואת הצימון שבלב, הבא מבחינת בינה, כטבע המים המקררים מורחבים את האש. וכן מוח החוכמה הוא קר ולח בטבע, ולקח ממנו דווקא בא בחינת הביטול במציאות, בבחינת מה ממש, שבחינת הביטול הזה הוא כמו יראה פנימית מצד הקירוב למלך ממש, שמתפתל בעצם כאבן דומם, ומחבל לאיש את סימאון העולה למעלה, שוב בחינת יש מי שאוהב, כי בחינת הביטול של מה הוא הפך הגמור לתנסות, ויש הבא מהתפעלות והתלהבות, ומחבא את ההתפעלות שרי יבוא לכלל ביטול להרגש את בעצמו, כך מסביר האדמו"ר האמצעי. וזהו שוב לאחד שכתוב בספר יצירה, שהשוב הוא גם כן בבחינת אחד, כלומר גם הרצו וגם השוב באים בבחינת אחד, שכאשר אדם מכיר שאין עוד מציאות אמיתית מלבדו, אמיתת עיניי נחתו איתו התברך, זאת אומרת שהשם אחד, הוא מתעורר ברצו, רוצה לעלות מעלה מעלה ולהיכלל בו התברך בעצמו. וכן תנועת שוב נמשכת שמכיר, מכך שמכיר מדרגה עליונה יותר באחדותו התברך, שאין שייך בה שום השגה אלא רק ביטול. אז מוריי ורבותיי, יש עוד הרבה הרבה להאריך, ואנחנו נעמוד פה בסייעתא דשמיא, ונקווה שנזכה להמשיך בתורה הזאת של התורה אור, ותמיד בשמחה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. אמן ואמן. שלום עליכם אהובה ידידיי מוריי ורבותיי.